אנחנו בעמוד רש יוד חט. בעצם בשבוע שעבר כבר התחלנו את עמוד רש יוד, קראנו את כל עמוד רש יוד חט. אגב, יש פה עוד חוברת למי שרוצה. בבקשה. אבל פה זה יצא בעמוד, בחוברת זה בעמוד עין. ולא נשאר מזה העניין אלא דבר אחד, צריך לדבר בו מעט עד שתשלם כוונת זה הפרק. אנחנו עסוקים כן בשאלה פילוסופית. כלומר, הרמב״ם הסביר לנו שהבחירה החופשית זה לא בלוף. זה לא בצחוק. באמת, האדם הוא בעל בחירה חופשית עם כל התמיהות שיש בזה. בעקבות הבירור של הנקודה הזאת, כלומר, מאחר וברור לנו שהאדם יש לו בחירה חופשית, נשאלת השאלה הפילוסופית דלקמן, שאלת הידיעה והבחירה. מה שכיניתי בפעם שעברה, שאלה תיכוניסטית מפורסמת. השאלה התיכוניסטית אומרת, אגב, צריך להוסיף לשאלה הזאת עוד שתי שאלות תיכוניסטיות. האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותה? והאם... הייתה עוד שאלה תיכוניסטית? שכחתי. אבל השאלה פה היא, אם הקדוש ברוך הוא יודע... למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? שתי שאלות ששואלים בתיכון. למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? האם הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? עכשיו, השאלה השלישית היא זו של הרמב״ם כאן. שאלת הידיעה והבחירה, דהיינו. אם אני באמת יכול לבחור מה שאני רוצה, טוב או רע, לכאורה זה סותר את העובדה, את האמונה, שהקדוש ברוך הוא יודע מראש את מה שאני אבחר. הרי ריבונו של עולם יודע מראש מה אבחר, ולכן אין לי ברירה אלא לעשות את מה שהוא יודע. שאם לא כן, יש פה סתירה לוגית בין השניים. הראשון בעם ישראל שעסק בשאלה הזאת הוא רבי עקיבא. מובא במסכת אבות. הוא היה אומר, דיינו, הוא, זה רבי עקיבא, הכל צפוי והרשות נתונה. מסביר הרמב״ם בפירושו למשנה הזאת, מה פירוש הכל צפוי? שהשם יודע מראש את הכל. הרשות נתונה, שאדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אומר הרמב״ם, מאמר זה מן המאמרים העמוקים, וראוי היה להיות לרבי עקיבא. כלומר, מתאים לאדם בסדר גודל של רבי עקיבא לדון בשאלות האלה. השאלה היא, מה זה אומר? כלומר, מהי התשובה שרבי עקיבא נתן? לפי הרמב״ם יוצא שרבי עקיבא לא נתן שום תשובה לשאלה. הוא בעצם אמר, תדע לך שהכל צפוי זה ברצינות, והרשות נתונה זה ברצינות. עכשיו לך תסתדר עם זה. מכאן ואילך שהפילוסופים ישברו את הראש. אבל לא מפני זה נוותר על הכל צפוי או על הרשות נתונה. זה מובן? זה בעצם מה שאומר רבי עקיבא. רבי עקיבא, אם כן, הוא באמת גאון בזה שהוא התעלה מעל השאלה הלוגית. איך ניישב? קודם כל תדע שזה נכון וזה נכון. עכשיו, איך חיים עם זה? רבינו סעדיה גאון ורבי יהודה לוי בעקבותיו, הם הסבירו שלכאורה אין פה שום שאלה. מדוע? משום שזה שהקדוש ברוך הוא יודע מה תבחר, איננו הסיבה לכך שתבחר. ככה הם אמרו. האמת היא, התשובה הזאת נמצאה גם אצל כמה חכמים מאומות העולם, שאמרו דבר כזה, וזה אפילו נמצא, אם אני לא טועה, אצל חכם מאוחר מאוד, לייבניץ, שגם הוא אמר את זה. לייבניץ, כן. הוא גם מתמטיקאי וגם פילוסוף. הוא אמר ככה, זה שהקדוש ברוך הוא יודע, זה לא הסיבה של הבחירה שלך. כלומר, אתה בוחר מסיבות אחרות לגמרי. זה שהשם יודע, זה לא קשור לעובדה שאתה בוחר. כי הוא יודע, לא מפני מה שהוא יודע בחרת. נאמר ככה. זאת תשובה יפה אך מתחמקת. מה מתחמקים פה? מן העובדה שריבונו של עולם הוא לא רק יודע מה שיהיה, הוא גם מנהיג את העולם. ומאחר והוא מנהיג את העולם, אז הכל מיוחס לו, בסופו של דבר. וגם אם לא תגיד שהכל מיוחס לו, אבל הסתירה הלוגית אכן קיימת. האם אני יכול באמת לעשות דבר אחר מה שהקדוש ברוך הוא יודע מראש? נצייר לעצמנו שנשאל את הנביא, אדם שיתברר לנו שהוא נביא ושהשם מדבר עמו. ושואלים אותו, תגיד, יוסי, מחר בבוקר, הוא ילך מצד ימין או מצד שמאל? אז הנביא אומר, אני כותב לכם על פתק את התשובה של הקדוש ברוך הוא, ותפתחו את זה רק אחרי שיוסי יצא מהבית. ואנחנו קוראים בפתק, כלומר, יוסי יוצא בבוקר, הוא לא יודע מה כתוב בפתק. אז הוא פונה מצד ימין, למשל. פותחים את האם ייתכן שיהיה כתוב אחר כך במכתב, כה אמר השם, יוסי יצא מצד שמאל. האם זה ייתכן? לא, כי אז זה נביא שקר. אבל אם הוא נביא אמת, ברור שלא ייתכן שיגיד אחרת. כך שבאמת הקושיה הלוגית נשארת. אז כפי שהתחלנו לדבר פעם שעברה, יש רבנים שזה ממש סיבך אותם, אז הם החליטו לוותר על אחד משני הצדדים. למשל, הרלב"ג, רבנו לוי בן גרשום, אמר, נכון, הרשות נתונה זה ברצינות, אבל לא הכל צפוי. דהיינו, אין הקדוש ברוך הוא יודע מה יבחר. שהרי אם היה יודע מה יבחר, זה לא הייתה בחירה חופשית. ומאחר והבחירה החופשית זה ברצינות, מסקנה, השם לא יודע הכל. שמה תאמר, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא ידע משהו? אומר, זה מגונה שהקדוש ברוך הוא לא ידע דבר שאפשר לדעת. אבל דבר שאי אפשר לדעת, כגון מה שאדם יבחר, אין בזה כל גנות, אם כן זה בסדר, מסקנה, הכל, אין הכל צפוי והרשות נתונה. כן, מה אתה אומר? זה לא התערבות מעשית, אבל זה, יש פה סתירה לוגית. לא ייתכן שהשם ידע, ואנחנו נבחר. זה הכל. כי זה סותר. עכשיו, לעומת זה, זה סותר. תחשוב, תראה שזה סותר. לא יכול לעשות את כל העבודה בשבילך. כן, עכשיו, רבינו חיזק רסקס אומר שאסור להאמין לדברי הרלב"ג, דברי הרלב"ג הם כפירה, כי זה אומר שהקדוש ברוך הוא לא שלם וכדומה, לכן הוא אומר, באמת, הכל צפוי. וזה שאתה אומר שהרשות נתונה זה לא נכון. באמת, הכל צפוי, אין הרשות נתונה. או נגיד, הוא אומר את זה בצורה הרבה יותר מעודנת. הוא אומר, יש בחירה מצד עצמנו וידיעה מצד סיבותינו. שזה במילים אחרות לומר, שבעצם הכל צפוי. והרשות נתונה זה בלוף. כלומר, נדמה לך, מצד עצמך שאתה בוחר, וזה מספיק טוב בשביל שתהיה מאושר, אבל זאת לא האמת. כן? זה פחות או יותר הדעה של רבינו חיזק רסקס, שעליה אמר רבי יצחק אברבנאל, את זה הזכרנו גם פעם שעברה. ביקש הרלב"ג לברוח מכפירתו, לא, ביקש רבינו חסדאי לברוח מכפירתו של הרלב"ג ונפל לגרוע ממנו. לכן אומר רבינו יצחק אברבנאל, אין לנו ברירה אלא לחזור לדברי הרמב״ם. ובזה גמרנו שבוע שעבר, נכון? מה אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר דבר פשוט. כלומר, יש מחלוקת מה אמר הרמב״ם. זה נכון. יש מה שהרעבד הבין ברמב״ם. הרעבד הבין את הרמב״ם באופן מסוים. ויש מה שהרמב״ם באמת התכוון. מה? הכסף משנה. כן. הרעבד אמר שהרמב״ם מתכוון לומר שאין תשובה לשאלה. בנתן? כלומר, לפי איך שהרעבד הבין את הרמב״ם, כאילו שהרמב״ם אמר שאין תשובה לשאלה. לא, 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 בכלל לא. אני רוצה להגיד לכם איפה הרעבד קרא את זה. יש פה... פעם היה פה משנה תורה. אני זוכר שהיה. איפה בירוק? לא, לא. אין פה. מה הצד השני? מאחורי הלוח? מה? מה זה נעלם? מה תגיד? לא, לא, זה בטוח פה. מה? איפה הרמב״ם? כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. אני אקרא לכם את התשובה של הרמב״ם כפי שמופיע בהלכות תשובה, ומה גרם לרעבד לטעות בהבנת הרמב״ם. אני קורא כאן בלכות תשובה על פרק ה' הלכה ה'. שמה תאמר, והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וקודם שיהיה ידע שזה יהיה צדיק או רשע, או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק, אי אפשר שלא יהיה צדיק. ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע, הרי לא ידע הדבר על בוריו. דע, שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מידה, ורחבה מן ים, וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה. אבל צריך אתה לדע ולהבין בדבר זה שאני אומר. כבר ביארנו בפרק שני מלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מדעה שהיא חוץ ממנו כבני אדם, שהם ודעתם שניים, אלא הוא יתעלה שמו ודעתו אחד, ואין דעתו של אדם ודעתו אחד, ואין דעתו של אדם יכולה להשיג דבר זה על בוריו. וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא, שנאמר כי לא יראני אדם וחי, כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא, הוא שהנביא אמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, וכיוון שכן הוא, אין בנו כוח לדע, האח ידע הקדוש ברוך הוא כל הבירומים והמעשים. אבל נדע בלא ספק שמעשה אדם בידי האדם, ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך, ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה, אלא בראיות ברורות מדברי החוכמה, וכו' וכו'. כותב על זה, אני בכוונה קראתי את זה מהר, כותב על זה רעבד, אמר אברהם, לא נהג זה המחבר מנהג החכמים. זאת אומרת, הרמב"ן לא היה צריך לכתוב את זה. למה? שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו. והוא החל בשאלת קושיות, והניח הדבר בקושיות, והחזירו לאמונה. כלומר, מה אומר הרמב"ם? אין תשובה. הוא רק אומר, תאמין בזה. וטוב היה לו להניח הדבר בתמימות התמימים, ולא יעורר ליבם, ויניח דעתם בספק, ואולי יתעה שעה אחת, ויבוא הרהור בליבם על זה. כלומר, אומר הרעבד, אתה מבחינה פדגוגית, מחנך גרוע. אתה שאלת שאלה טובה, ולא נתת תשובה, אמרת, צריך להאמין. כן, זו שאלה גדולה. הרבה, אגב, מעניין, הרבה פעמים במציאות גם כן, רואים שהמאורעות גורמים לאנשים לשאול שאלות, ואלה שצריכים לתת תשובות אומרים, חבר'ה, צריך להתחזק באמונה. יש בעיה באמירה הזאת. טוב, אז זה גם מה שאומר הרעבד כאן על הרמב״ם. התשובה שלך לא טובה. מאחר, והרעבד אומר, כיוון שהרמב״ם כבר שאל, אז הוא נותן את התשובה שלו. התשובה שלו היא שאלה, היא תשובה פרובלמטית, לא נתייחס אליה כעת. ובכן, האם הרמב״ם מתכוון להגיד שאין תשובה לשאלה? האם הוא מתכוון להגיד שיש תשובה ואנחנו לא יכולים להבין אותה, שזה פחות או יותר אותו דבר? לא. הרמב״ם בכלל לא התכוון לזה. הרמב״ם נותן, אומר שאין שאלה, לא שאין תשובה. כן, אין שאלה, לא שאין תשובה. למשל, אם אדם ישאל, תגיד, האור של הפלורסנט, זה מר או מתוק? תענה לי. תשמע, מושגים של מר ומתוק שייכים לטעם, והאור זה דבר הנראה בעינים. אז אין לך תשובה? לא, זה לא שאין לי תשובה. אתה מסתבך. אז מה אתה רוצה להגיד? זה לא מר ולא מתוק, אז מה זה? זה חמוץ? תשמע, זה לא שייך למושגים. אתה מתפלסף. בקיצור, אין לך תשובה. לא, זה לא שאין תשובה. מצד אמת, אין פה שאלה. כדי ששאלה תהיה שאלה, היא צריכה להיות בנויה ממונחים השייכים לנושא. בדיוק כמו השאלה, האם אלוהים הוא קל או כבד? הוא לא קל ולא כבד, אז מה הוא? ברור שמושגים לא שייכים לנושא. אז בואו נראה עכשיו מה זה אומר, או השאלה, מלפפון הוא יותר ירוק או יותר ארוך? הוא יותר ירוק, כי גם ברוחב הוא ירוק. כן, עכשיו, עכשיו, מה שמסביר כאן הרמב״ם, זה היה סתם היה שביל השעשו. עכשיו, בעצם אנחנו פה עומדים עם שני משפטים שסותרים אחד את השני. והם, אני בוחר, זה המשפט האחד, המשפט השני, השם יודע. כדי שאתה תחליט שהמשפטים האלה סותרים, אתה צריך להיות בטוח שהבנת את שני המשפטים עד הסוף. אומר הרמב״ם, תראה, המשפט אני בוחר, אני מבין אותו בלי כל בעיה. אני יודע מי זה אני יודע מה זה לבחור, אני בוחר, אני מבין את המשמעות של המשפט. אבל כשאני אומר השם יודע, אני משתמש פה בביטוי מאוד לא ברור. כי אני לא יודע מה פירוש הביטוי יודע אצל הקדוש ברוך הוא, מסיבה פשוטה. כי הוא דעתו. כלומר, לא שהשם יודע בדעת אשר חוץ לו, כמו אצל בני אדם, אלא דעתו זה הוא עצמו. אז כשאתה אומר השם יודע, כאילו אמרת פעמיים השם. כלומר, כאילו אתה אומר, השם? השם. כשם שאת עצמותו אינך יכול להכיר, כך אין דעתו אינך יכול להכיר, לכן אינך יכול לדעת שהדעת שלו סותרת את הבחירה שלך. מובן? כלומר, זה כמו שאני אומר שני משפטים. משפט אחד, הילד הלך לבית הספר. משפט שני, כל פיפס ובלופס. בסדר, זה סותר או זה לא סותר? אני לא יכול לדעת, כי אני לא יודע מה זה פיפס, אני לא יודע מה זה בלופס. אז אני לא יכול לדעת האם יש באמת סתירה. או נגיד באופן מהותי, באמת אין סתירה, כי מה שאתה מכנה דעת, זה לא נכון ביחס לאלוהות. עכשיו, אם תדייקו בדברי הרמב״ם בהלכות תשובה, זה בדיוק מה שהוא אמר. אני רוצה לחזור למילים, כך שאתם מבינים שדברי הראב"ד אינם נכונים. הראב"ד חשב שהרמב״ם אמר יש שאלה ואין תשובה, כשמצד האמת הרמב״ם מתכוון לומר שאין שאלה. אבל נקרא את זה עוד פעם. שמה תאמר והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה וכו' וכו'. אז הוא אומר, כבר ביארנו בפרק שני מלכות יסודי התורה, שהקדוש ברוך הוא אינו יודע מדעה שהיא חוץ ממנו, כבני אדם שהם ודעתם שניים, אלא הוא יתעלה שמו, ודעתו אחד. ואין דעתו של אדם יכולה להבין, להשיג דבר זה על בוריו. כלומר, אתה לא יכול להבין איך הוא ודעתו אחד. וכשם שאין כוח באדם להשיג ולמצוא אמיתת הבורא, שנאמר כאילו הרי עיני אדם וחי, כך אין כוח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא. הוא שהנביא אמר, כאילו מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרכם דרכי. וכיוון שכן הוא, אין בנו כוח לדע, האח ידע הקדוש ברוך הוא כל הברואים והמעשים. כלומר, אתה לא מבין מה זה הדעת של הבורא. אבל נדע בלא ספק את המשפט השני, שמעשה האדם ביד האדם. זה אנחנו כן מבינים. ואין הקדוש ברוך הוא מושכו ולא גוזר עליו לעשות כך. יוצא לפי זה שאומר רמב״ם, יש לי תשובה. אחד משני המשפטים שחשבת שסותר, אינך מבין אותו. ואז הוא מוסיף, ולא מפני קבלת הדת בלבד נודע דבר זה, אלא בראיות ברורות מדברי החוכמה, משמע שהוא מבין שהוא נתן תשובה. ומפני זה נאמר בנבואה שדנים את האדם על מעשיו כפי מעשיו, אם טוב יהיה אם רע, וזהו העיקר שכל דברי הנבואה תלויים בו. ברור? עכשיו, אחרי שראינו את זה, מה? איפה שאני אמרתי, פעמיים כבר. בלכות תשובה פרק ה' הלכה ה'. עכשיו, מה? לא יודע. עכשיו, בואו נראה את הדברים פה בשמונה פרקים, פה זה מפורש. וזה. כבר התבאר, אתם תראו שזה לא כך פשוט דברי הרמב״ם, כי אחר מדברי הרמב״ם יש עוד המשכים. אבל נתחיל עם זה. כבר התבאר בחוכמת האלוהות, רצוני לומר מה שאחר הטבע. מה זה מה שאחר הטבע? זה ספר. ויש ספר שקוראים לו מה שאחר הטבע, זה ספר ביוונית במקור, מטאפיזיקה, זה הספר של אריסטו. כן? ספר היסוד של, של המטאפיזיקה של אריסטו. אז מה התברר שמה במטאפיזיקה של אריסטו? שהשם התברך אינו יודע במדע, ולא חי בחיים, עד שיהיה הוא והמדע, שני דברים, כאדם וידיעתו. שהאדם בלתי המדע, והמדע בלתי האדם. למשל, יש אדם שאיננו יודע כמה שווים שניים ועוד שניים. הוא אדם. עכשיו, הפתרון של המשוואה הזאת, 2 ועוד 2 שווה, דיינו 4, אני מקווה, בעזרת השם יתברך, 2 ועוד 2 שווה 4, הידיעה הזאת היא אמת גם כן, היא מדע, אבל האדם לא מחובר עם המדע הזה. יום אחד, הוא סוף סוף יבין ש2 ועוד 2 זה שווה 4, ואז הוא מתאחד עם המדע, אבל הוא ומדע הוא 2, מובן? זה מובן לא שאני אומר. אבל זה בגלל שאצל האדם יש ידיעה בכוח וידיעה בפועל. מאחר ואצל הקדוש ברוך הוא, הוא יודע בפועל תמיד, לכן הוא ודעתו אחד. דבר הרמב״ם מסביר במורה נבוכים, אני מקצר את פרק סמך ג' נדבר לי באזור, שמה של חלק ראשון, שם הוא מסביר את זה. מה? זהו, זה קצת מסובך. כן, בעצם זה כך. נגיד, תאר לעצמך אדם, שסוגר את העיניים, ויש מולו עץ. עכשיו, הוא לא יודע על העץ. כך שבעצם יש לך פה שלושה דברים. היודע, האדם, אבל הוא יודע פוטנציאלי, הוא בכוח. הוא לא יודע בפועל, הוא לא יודע שיש עץ. יש הדבר הנודע, דיינו הידוע, זה העץ. או יותר נכון, תמונתו של העץ. תמונה זו היא בפוטנציאל, גם כן. ויש הכוח לדעת, שגם כן עוד לא התעורר, כיוון שהאיש הזה עוד לא פתח את העיניים. אז כל זה, זה נקרא ידיעה בכוח. ברגע שהאיש הזה יפתח את העיניים ויאמר, עץ, מאותה שעה, היודע, המדע והידוע התאחדו לדבר אחד. תהיתי? לא, לפני כן לא היו ביחד. לפני כן, הכל היה פוטנציאלית מאוחד. אבל באופן מעשי, זה היו שלושה דברים נפרדים. האדם היודע, איננו יודע את הידוע. נכון, זה מה שאנחנו אומרים. זאת אומרת, אצל האדם, היכולת שלו לדעת הייתה ידיעה פוטנציאלית ולא מעשית. או נגיד בשפה עתיקה, בכוח ולא בפועל. אבל אצל ריבונו של עולם אין תהליך כזה. הרי אין אצלו זמן. הכל ידוע תמיד, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה של תמיד. לכן אפשר לומר שהוא יודע בפועל, ולכן אצלו תמיד יודע המדע והידוע אחד הם. זה דברי הרמב״ם במורה נבוכים חלק ראשון, נדמה לי פרק סמך ג' משהו באזור. הוא המדע, הוא ידע, זה שם, זה איפה שהוא מסביר את המשפט המפורסם הזה. טוב, יש כידוע הערה של התניא על זה, כן? ששם הוא מקסח אותו בעדינות. זאת אומרת, הוא אומר שהרמב״ם צודק, כן? הודו לו המקובלים. רק אומר, כל מה שהוא אומר זה במדרגת חב"ד דאצילות. דהיינו, מה שאתה אומר זה נכון במדרגה אחת מן המדרגות, אבל לא למעלה מזה ולא למטה מזה. בעצם זה דרך מנומסת לחלוק על הרמב״ם. כן. מה אתה אומר? כן, ברור. לכן אומר התניא מה שהוא אומר. כן. שזה נכון במדרגת חב"ד דאצילות. כן. בסדר. אבל זה לא לשונו של הרמב״ם. כן. זה לא עולם המושגים של הרמב״ם. זה עולם המושגים של הקבלה. טוב, אבל אני רק קודם כל מתחיל פה עם הרמב״ם לפני שננסוק אל המקובלים. טוב. עכשיו, וכיוון שכן, אומר הרמב״ם, שכן הוא, הם שני דברים. אבל הקדוש ברוך הוא לא כזה. ואילו היה השם יתברך, יודע במדע, היה מתחייב מזה הריבוי. והיו הנמצאים הקדמונים רבים. השם יתברך, והמדע אשר בו ידע, והחיים אשר בהם הוא חי, והיכולת אשר בה יכול, וכן כל תאריו יתברך. אז זה לא יכול להיות, הרי השם אחד. ואומנם זכרתי לך תחילה טענה קרובה וקלה להבין אותה ולהשכילה להמון. כלומר, מה שאני אומר לך שזה סותר את הייחוד, זה טענה פשוטה, כדי שאתה, נגיד באופן המוני, תבין את זה. כי הטענות והראיות אשר יתירו זה הספק הן חזקות מאוד ומופתיות אמיתיות, וזה באמת אותו פרק במורה נבוכים שרמסתי לו. והתבהר שהוא יתברך שמו תאריו, ותאריו הוא. עד שיאמר עליו שהוא המדע והוא היודע, והוא הידוע, והוא החי, והוא החיים, והוא הממשיך לעצמו החיים, וכן שאר התארים. ואילו העניינים קשים, ולא תקווה להבינם הבנה שלמה משתי שורות או שלוש מדבריי, ואומנם יעלה בידך מהם סיפור דברים לבד. כלומר, אומר רמב״ם, אני יודע, זה מושגים שצריכים הקדמות, אבל אני מתחיל מזה. כן, נותן לך, רק בשביל לענות על השאלה הגדולה. ולזה העיקר הגדול, לא התיר הלשון העברי לומר חי השם צבאות, כמו שאומרים חי פרעו, היי נפשך. רצוני לומר שם מצורף. עברית מודרנית, סמיכות. החיים של, כן, חי פרעה, החיים של פרעה. אז אם היינו אומרים חי השם, הכוונה החיים של השם. חס ושלום, זה היה אומר שהקדוש ברוך הוא מקבל חיים. ממי יקבל? אלא הוא עצמו החיים. כי המצורף והמצטרף אליו שני דברים חלוקים, ולא יצטרף הדבר לעצמו. ולפי שחיי השם הם עצמו ועצמו חייו, ואינו דבר אחר זולתו, לא הזכירו בצירוף, אך אמר חי השם צבאות. חי השם אשר עשה לנו את הנפש הזאת. והכוונה בזה שהוא וחייו דבר אחד. מה זה קשור לנושא שלנו? זה בדיוק מה שזה אומר. שאתה לא יכול להבין מהי דעת השם, כי הרי זה הוא. וכבר התבהר, כן, בספר הנקרא מה שאחר הטבע, מה זה הספר שנקרא מה שאחר הטבע? המטאפיזיקה של אריסטו, שאין יכולת בדעתנו להבין מציאותו יתברך על השלמות. כלומר, את הקדוש ברוך הוא ודאי אתה לא יכול להבין. וזה, למה? לשלמות מציאותו וחסרון דעתנו. זה ההסבר הראשון של אריסטו. מדוע אתה לא יכול לדעת את השם, באמת? משום שהוא שלם ואתה חסר. מאיזה מבחינה הוא שלם ואתה חסר? שלמות מציאותו. מה שנקרא שהוא מחויב המציאות, ואתה רק אפשרי המציאות. אז זו צורת קיום שונה כל כך, שאין אפשרות שתבין על מה מדובר. כן? כי אפשרי המציאות לא ישתווה אל מחויב המציאות. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני, יותר עמוק, ושאין למציאותו סיבות שיוודע בהן. הבנתם מה שהוא אומר? אומרים הפילוסופים, מה זה לדעת משהו? לדעת משהו זה לדעת את סיבותיו. נכון? ידיעת הדבר על ידי סיבותיו. למשל, לכל דבר יש ארבע סיבות, אומר אריסטו. הסיבה הפועלת, החומרית, הצורית והתכליתית. כן? ארבע סיבות. כל דבר יש ארבע סיבות. הפועלת, החומרית, הצורית והתכליתית. דוגמה. כיסא. מי הפועל אותו? הנגר. זה הסיבה הפועלת. החומרית, העץ. הצורה, מבנה הכיסא. והתכליתית, לשבת עליו. בלי אחד מארבעת הצורות, ארבעת הסיבות האלה, לא היה לנו כיסא במציאות. אבל אתה לא תדע מה זה כיסא, עד שלא תדע את ארבע הצורות האלה. וזה עדיין הסיבות הקרובות. אבל יש גם הסיבות הרחוקות. מהי הסיבה שהנגר עשה כיסא? כי הוא רוצה כסף. כלומר, הצורך הכלכלי הוא הסיבה הרחוקה של הכיסא. ולמה הוא צריך כסף? כי הוא קנה אוטו והוא צריך לשלם עליו. זאת אומרת, ולמה הוא קנה אוטו? כי הוא רצה לעשות רושם על השכנים שלו. זאת אומרת, הגאווה היא המקור לזה שיש לנו פה כיסא. וכדומה. זאת אומרת, אפשר אז כל דבר צריך להכיר אותו בסיבתו, רק אחרי שאתה יודע את סיבתו, אתה יודע אותו בצורה שלמה. יש רק בעיה אחת. לכל סיבה, יש סיבה. עד איפה? עד הסיבה הראשונה. מי זה הסיבה הראשונה? קדוש ברוך הוא, נכון? עכשיו יש בעיה. איך תדע את השם? אתה צריך סיבה לסיבה הראשונה, ואין סיבה לסיבה הראשונה. מסקנה, את הסיבה הראשונה לעולם לא תדע. מסקנה לא תדע לעולם שום דבר. זה לפי זה. כן? ומה הסיבה שאתה רוצה עושר? כלומר, יש סיבה לסיבה. זאת אומרת שיש פה איזושהי בעייתיות, כי בעצם זה מבשר את הרעיון שכל הכרה היא סובייקטיבית וחלקית וכו'. טוב, על כל פנים, ודאי שלקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להכיר בסיבות. אז מה שאומר כאן, ושאין למציאותו סיבות שיוודע בהן, ושקצרה דעתנו מהשיגו כקוצר אור הראות מהשיג אור השמש, שאינו לחולשת אור השמש, אבל להיות אור השמש יותר מאור הראות שירצה להשיגו. לכן אתה לא יכול להסתכל בשמש, כי לא בגלל שהשמש לא מהירה, אלא בגלל שהיא מהירה יותר ממה שאתה יכול לקלוט. וכבר דיברו בזה העניין הרבה, והם כולם מאמרים אמיתיים מבוארים, וראו מפני זה שלא נדע גם כן דעתו, ושלא תחילהו דעתנו כלל, אחר שהוא דעתו ודעתו הוא. וזה העניין נפלא מאוד. והוא אשר נבצרה מהם אמיתתו. מי זה מהם? מהמקשים. מאלה שישאלו את השאלה של הידיעה והבחירה. הם פשוט לא שמו לב שכשהם שואלים איך השם יודע כשאני בוחר, הם פשוט לא הבינו שהמילה יודע היא לא בכלל לא במקום, שהרי יודע זה השם בעצמו, הוא דעתו ודעתו הוא, אז מה בכלל אתה שואל שאלות? ואמרו שהם ידעו שמציאותו יתברך על השלמות, אשר יהיה עליו לא תושג, וביקשו להשיג ידיעתו עד שידעו, וזה מה שאי אפשר, שאילו תכיל דעתנו מדעו, הייתה מכילה מציאותו, אחר שהיה כל דבר אחד, שהשגתו על השלמות היא, שיושג כמו שהוא במציאותו, מן הידיעה והיכולת והחיים והרצון, וזה לזה מן התארים הנכבדים. הנה כבר בארנו שהמחשבה בהשגת ידיעתו, שכלות גמורה. אלא שאנחנו נדע, שהוא יתברך יודע כמו שנדע שהוא נמצא. ואם ישאלנו שואל איך הוא מדעו, נאמר לו, אנחנו לא נשיג זה. כמו שלא נשיג מציאותו אל השלמות. הוא כבר הרחיק כל מי שהשתדל לדעת עמיתת ידיעתו יתברך ונאמר לו, החקר אלוה תמצא, אם את תחליט, שדי תמצא. כן. כי גם המילה קיים היא באמת לא נכונה. לא, לא, מציאותנו היא אפשרית. אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל איך ייתכן שיש מציאות לעולם כשיש מציאות אבסולוטית, מוחלטת. כן, זה שאלה אחרת. זה לא שאלה על הידיעה והבחירה. ואתה שואל פה שאלה מהותית. איך מציאות מוחלטת, דיינו הבורא יתברך, יכולה להסתדר עם מציאות נוספת זולתו? הרי אם הוא מוחלט, אז הוא הכל. אין מקום לשום דבר אחר חוץ מהאלוה. נכון? זאת השאלה שלך? נכון, נכון. באמת זה ככה. שאלה נפלאה. אז יש בזה כמה תשובות אפשריות. אני פשוט רוצה לחזור על השאלה שאתה שאלת. השאלה היא, איך ייתכן שיש מקום למציאות שלי, כולל הבחירה, אבל אני אומר אפילו בלי בחירה, איך יש מקום למציאות שלי כשמולי עומדת מציאות מוחלטת? האלוה יתברך. נכון? שאלה יפה, מצוינת. אפשר להגיד. אז אני יכול לענות על זה, קודם כל תשובה מתחמקת. לומר לך, תראה, גם הביטוי מציאות ביחס לאלוה, זה ביטוי לא נכון. אינני מבין מציאותו, כשם שאינני מבין את עצמותו. כי הרי זה הוא. עצמותו ומציאותו זאת הדבר. אפשרות אחת. בסדר? ואז תירצתי לך, כמו שהרמב״ם תירץ פה, את הידיעה והבחירה. לא, זה לא אל תתקרב. פשוט אני אומר אין שאלה, אותו דבר. כמו שאני אומר... סליחה? אני לא שומע מילה. לא, זה לא קשור לזה. עד רבה, לפי מה שאני אומר, זה ותחסרו לגמרי. כן? כלומר, האדם לא יכול לדעת מה המשמעות של ביטוי המציאות ביחס לאלוהות, לכן אין פה שאלה. כמו השאלה... הוויכוח המפורסם, יש אלוהים או אין אלוהים, תגיד? אחד אומר יש, השני אומר אין. מי צודק? לא זה ולא זה, כן? לייחס ישות לאלוהות זה ממש שטות. לייחס אינות זה גם כן שטות. כי הרי מה זה עין? זה מינוס יש. אז זה יש מינוס, בערך מוחלט אותו הדבר. אז גם אין וגם יש, זה לא נכון. לכן כשמישהו שומע, אחד שאומר יש אלוהים, אז הוא קצת חושב, הוא אומר, זה לא יכול להיות מה שאתה אומר. בטח אין. אבל מי שאמר אין יותר צודק, כי הוא בא לשלול את הצמצום שיש במילה יש. רק הוא לא שם לב שגם הוא נפל לצמצום הזה. כי הרי ריבונו של עולם הוא מקור העין, כמו שהוא מקור היש. לכן אתה לא יכול לדבר בשום מושגים, לא של יש ולא של אין ביחס לאלוהות. עד כאן התשובה הפילוסופית. לכן אמרתי, זה בינתיים מסתכם בסמנטי. עכשיו, בואו נתקדם קצת יותר לעומק. השאלה הזאת גרמה להרבה בלגן במחשבה האנושית. השאלה ששאלת. הרבה מאוד בלגן יצא מזה. יש כאלה שאמרו, צריך לבחור, או שיש אלוהים או שיש עולם. יש כאלה שאמרו, טוב, עולם אנחנו רואים שיש, מסקנה אין אלוהים. תשובה אחת, קוראים זה אתאיזם. יש כאלה שאמרו, תראה, צריך לבחור, או שיש עולם או שיש אלוהים. אלוהים ברור שיש, מסקנה אין עולם. קוראים לזה הקוסמיזם. יש כמה נטיות כאלה במחשבה האנושית, אפילו בתוך היהדות, ששוללים את מציאות העולם. יש אפילו כאלה שאמרו, העולם אחיזת עיניים. ספר שערי גן עדן למשל. לא יודעים בדיוק מי כתב את זה. יש על זה כמה... או למשל את רב אהרון מסטרשלה, כן, רב אהרון מסטרשלה בספר שערי הייחוד והאמונה, הוא גם כן הולך בכיוון כזה. טוב, זה לא הנושא. עכשיו, יש כאלה שאמרו, תראה, לא צריך לבחור אם יש עולם או אם יש אלוהים, העולם זה האלוהים. שפינוזה, אין בעיה, כלומר זה אותו הדבר, זה מוכן. יש כאלה שאמרו, תשמע, קצת בעיה, צריך לשים את העולם בתוך האלוהים. כל זה פן-אנתאיזם. מצוי למשל דברים כאלה אצל רבי מאיר בן גבאי, למשל בספר עבודת הקודש, שאומר שהגבול זה בעצם אחד מאופני ההתגלות של הבלתי גבולי, ושזה הכרחי שהבלתי גבולי יתגלה בגבולי, כי אם הבלתי גבולי לא יתגלה בגבולי, יהיה חסרון בעל גבוליותו. ולכן יש הכרח שעל גבולי יתגלה גם בגבולי. כדברי אבי מיר, אבן מוגבל, אבן גבאי. עכשיו, יש אפשרות נוספת, יש כאלה שאמרו, זה יותר בנפש החיים. נפש החיים אומר, מה אתה מדבר? יש, המציאות היא דואלית, אמביוולנטית. מצד אחד, זה נכון שהכל אלוהות ואין שום דבר אחר, בעצם יש רק אלוהים, ומצד שני, זה נכון שיש גם עולם וגם אלוהות. הוא בונה את זה על דברי התפילה. אתה הוא אחד, עד שלא נברא העולם, אתה הוא אחד, לאחר שבראת את העולם. אז מה כמה, אתה אחד לפני ואחרי? כן, גם לפני וגם אחרי בעצם כאילו לא בראת, אבל בראת, אז זה אמביוולנטי. כאילו מטבע שיש לו שני צדדים. בסדר? זה בגדול. זה הכיוונים השונים שניתנו. יש כאלה שאומרים שלזה התכוון הרמב״ם. צריך להוכיח. אני לא משוכנע. אני לא משוכנע. מה? לא, אני כן מבין את ההבדל, אבל להבין מה הרמב״ם חושב, זה עוד סיפור. כן? טוב, זה בגדול. יש אלף נואנסים במה שאני אמרתי. יש כל מיני מדרגות, הסברות שונות וכו'. טוב, בואו נחזור לנושא שלנו. כן, זה הרי יסוד של סוד הצמצום של המקובלים. כן. טוב, כן? יפה. איך אפשר להגיד שהמטרה היא לדעת את השם, כשהרמב״ם אומר בעצמו שאי אפשר לדעת? נכון? הרמב״ם בפרק חמישי אמר שתכלית האדם לדעת את השם עד כמה שיש ביכולת האדם לדעת. התוספת הזאת היא חשובה. זאת אומרת, יש ידיעה שבאה בעקבות האי ידיעה. כלומר, כשאני יודע מה שאני לא יודע, אז מתחילה דעת חדשה להופיע. את זה הרמב״ם לא כותב ממש מפורש, אם כי הוא רומז את זה במורה נבוכים. אם הרב קוק אומר, אז בטח הרמב״ם מסכים. עכשיו, יש בספר הכוזרי, במאמר רביעי, יש איזו התייחסות לדבר הזה. יש פה ספר הכוזרי? או אין פה? טוב, במאמר שני, לא סליחה, במאמר רביעי, יש פה שאלה נפלאה ששואל מלך כוזר, צורה כזאת, כאילו בדרך אגב. אמר הכוזרי, ואיך אקרא בשם מיוחד, דיינו י' כ' ו' כ', את שאין לרמוז עליו? וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא. טוב, זו שאלה, הייתי אומר, שעליה עומדת כל התורה כולה. אתה מדבר על אלוהים כשאתה אומר שאי אפשר לדבר עליו. אתה נותן מטרה לדעת את השם כשאתה אומר שאי אפשר לדעת אותו. אז אתה מתסכל אותנו. איך נצא מזה? כן, גם באורות. הרב שואל את הדבר הזה, יש לו מאמר, צימאון לאל חי, שבו הוא מדבר גם כן על התסכול הנורא, שממלא את ליבם של תלמידי חכמים שרוצים לדעת את השם. איך הוא כותב כאן? זהורונים. מקום מנוחתנו הוא רק באלוהים. זה נחמד. אבל האלוהים, הלא למעלה מכל המציאות אשר יוכל להיכנס בקרבנו ממנו איזה רגש ורעיון הוא. וכל משהו למעלה מכל רגש ורעיון בנו הוא לערכנו עין ואפס. ובעין ואפס לא תוכל הדעת לנוח. על כן ימצאו על פי רוב תלמידי חכמים מבקשי אלוהים, יגיעים ועייפים ברוח. זה מעייף, זה מתסכל. אז איך פותרים את הבעיה? יש פתרון של הרב כאן, מי שמעוניין, זה בעמוד קי"ט וקי"כ באורות, יקרא להנאתו. אני רוצה להתייחס פה לתשובה שנותן רב יהודה הלוי. אומר, פשוט מאוד. אני חוזר לשאלה, כן? איך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל ראייתי עליו מפעולותיו היא? אמר החבר, יש ויש עליו רמז, בעדות הנבואה ובראיית הלב. שני פתרונות, או שתהיה נביא, ואם אתה לא נביא, יש בראיית הלב. מאיפה באה ראיית הלב הזאת? אחרי שעברת את כל המורה נבוכים, ואחרי שהתבהר לך בספר מה שאחר הטבע לאריסטו, שאתה לא יכול לדעת, אז אתה מתחיל לדעת. ואז הוא מדבר שם, כל אלה, הוא אומר לזה, ועליות עד שראוהו באמצעות דבר שקראו לו כבוד ושכינה ומלכות ואש וענן, וצלם ותמונה ומראה הקשת וכדומה. משהו כזה. אז מי שכבר הגיע לראיית הלב, יודע. זה ראינו כשלמדנו ספר המדע. כן, ניתן לו מן ההשגה אחר ששאלה מה שלא ידע לפני. מה? טוב, זה צריך ללמוד את ספר הכוזרי. אבל יש דבר כזה, כן. לדעת זה להכיר. זה מה שכתוב, למשל, והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה שהוא ידע? שמה מדובר? בישות. אבל זה הכוונה שהם הכירו עד כדי התמזגות הנפשות שלהם. כלומר, האני שלהם הזדהה עם האני של השני. כלומר, חלקים מן האני של האחד הועברו אל האני של השני. ולהפך. הסכנה, זאת הסכנה שיש באהבה. האהבה היא דבר מפחיד, כי באהבה משהו ממני משתנה, עובר לשני. אני עלול למות בזה. יש אפילו ביטוי בסלנג, נכון? אני מת עלייך, נכון? מה זה אומר? זה אומר, הקשר שבינינו עשוי להמית אותי. ולכן הרווקים מפחדים להתחתן. אבל טוב, זה נושא לסך להרחיב. מדוע להתחתן זה לא למות? כן? מה? לא, לא. יש ביטוי, די, עושים מסיבות, במיוחד בציבור החילוני, לקבור את חיי הרווקות. מכיר את זה. כן? זאת אומרת, זה מאוד חריף, הביטוי הזה. כן? בגלל שטעו בנקודה אחת, והיא פתרון של שאלה מתמטית. כמה זה שווה אחד ועוד אחד? מצאנו שלוש דעות בזה. הדעה השטחית ביותר היא של המתמטיקאים. הם אומרים שאחד ועוד אחד זה שווה שניים. זה שטות שאין כמוה. בגלל שאם אחד ועוד אחד זה שווה שניים, הרי היינו שניים לפני שהתחברנו. אז מה השתנה? החיבור לא עשה כלום. יש הדעה של הרומנטיקאים, והיא המסוכנת, זו שהזכרנו עכשיו, שאחד ועוד אחד שווה אחד. אם אחד ועוד אחד שווה אחד, סימן שיש אחד שנעלם פה. זה הסכנה. אז מה התשובה האמיתית? שאחד ועוד אחד שווה שלוש. זאת אומרת, שבזוגיות האמיתית, כל אחד נשאר הוא, אבל הם פועלים לשם מטרה משותפת שהיא הזוג, שהיא הנקודה השלישית. טוב, אבל זה קצת התרחקתי מהנושא. עכשיו בואו נחזור לעניין שלנו. אם כן, אומר הרמב״ם, שהוא דעתו ודעתו הוא. ולכן אתה לא יכול לשאול את שאלת הידיעה והבחירה, כי בעצם מדובר בשאלה שבנויה על טעות בהבנה. עכשיו בואו נחזור לעניין. אם זה נכון מה שאומר הרמב״ם, אני יכול להבין את זה עכשיו בכמה אופנים. אני עכשיו רשאי להניח שאני יכול להסתכל על כל התורה כולה ועל כל המציאות כולה, מתוך הנחה שיש בחירה חופשית. אבל כשאני עושה את זה, אני לא שואל את שאלת הידיעה. עכשיו, אני יכול להסתכל על כל העולם כולו, ועל כל התורה כולה, מתוך הנחה שהכל צפוי מראש. אבל כשאני עושה את זה, אני לא שואל את שאלת הבחירה. עכשיו, זה מעשיר מאוד. זה אומר שמכאן ואילך, אני יכול להסתכל על כל העולם כולו בראייה כפולה. אני יכול ללמוד את התורה עכשיו פעמיים. למשל, ניקח את סיפור חטא העגל, סיפור מפורסם. אני אספר אותו פעמיים. פעם ראשונה, הקדוש ברוך הוא אמר, אל תעשו פסלים ואל תשתחוו להם. בני ישראל, בבחירתם החופשית, החליטו לעבור על הציווי הזה, ועשו פסל והשתחוו לו. משה ירד מנהר, מאוד לא מצא חן בעיניו, שבר את הלוחות. ביקש סליחה עבור העם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין בעיה, בוא תעלה להר, אני נותן לך לוחות שניים. ומשה הוריד את הלוחות השניים, וכולם היו מבסוטים. זה ביום הכיפורים. מה הכותרת של הסיפור? הכותרת של הסיפור זה חטא העגל בדיעבד. כלומר, מאחר והם היו בעלי בחירה חופשית, הם היו יכולים גם שלא לעשות את העגל. אז זה מה, אני רוצה לתת כותרת יותר טובה. לוחות שניים בדיעבד. כי אם הם לא היו חוטאים, אז לא היו לוחות שניים, היה רק לוחות ראשונים. עד כאן הסיפור הראשון. סיפור שני. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לוחות שניים. אבל אי אפשר לתת לוחות שניים בלי לשבור את הראשונים. ואי אפשר לשבור את הראשונים בלי סיבה טובה. אז היה צריך שישראל יעשו את החטא, כדי שתהיה עילה לשבירת הלוחות הראשונים, ונתנו הלוחות השניים. כותרת הסיפור, לוחות שניים, מכתחילה. הסיפור הראשון מניח את הבחירה. הסיפור השני, את הידיעה. עכשיו, ההרחבה הזאת, על יסוד דברי הרמב״ם, זה רבי צדוק מלובלין שעושה את זה. לא הכרחי להבין את זה ברמב״ם, אבל זה אפשרי, בהחלט להסיק את זה מדבר. זאת אומרת שרגילים לומר באוניברסיטה שלפי רבי צדוק מלובלין אין בחירה חופשית. שטויות. אלא הוא אומר, תלוי מאיפה אתה מסתכל. זה כמו סרט. ראיתם פעם סרטים של פעם, עם המכונה הזאת שעושה פפפ, ככה בסוף, ככה שהסרט נגמר, זה עושה פפפ. כן, אז בהתחלה, הרי מקרינים, רואים את הסיפור מההתחלה עד הסוף, מתרגשים ויודעים, לא יודעים מה יהיה, בסוף זה מסתיים, יודעים מה קורה. אחר כך, הטכנאי, הוא מגלגל בחזרה. אז כולם רואים מההתחלה, מהסוף, אלא ההתחלה כבר יודעים את הכל. עכשיו, ריבונו של עולם, באיזה כיוון הוא רואה את הסרט? הסרט פרוס לפניו. לא, כל הסרט פרוס לפניו, כל הזמנים שווים לפניו. אז גם ההתחלה וגם הסוף, גם מההתחלה אל הסוף, גם מהסוף אל ההתחלה, הכל אחד. הכל בסדר. מובן? אז יש אפשרות ככה לקרוא את כל התורה כולה. אגב, לפי הקריאה האומרת שהכל צפוי מראש, זה לא פייר שבני ישראל קיבלו עונש על הסיפור הזה. נכון? באמת לא פייר. אפשרות לקרוא, יש אפשרות כן לראות את זה כך. עד כאן זה מובן? עכשיו, מה שמעניין זה מה שהרב קוק עושה מזה. יש לנו עוד 5 דקות. הרב קוק אומר, בספר אורות התשובה, בפרק ט' ז', פסקה א' 1, כוכבית, לביצוע השיחה, כן, הוא אומר כאן דברים מאוד, מאוד לא פשוטים. זה בפרק ט' ז', פסקה א' 1. כוכבית. לא, כוכבית זה בגלל שזה במהדורות המאוחרות. אבל הפסקה היא א' 1. יש פה שאלה לגבי מהות התשובה. אומרים לאדם, תעשה תשובה על החטאים שלך. מה הנחת היסוד? אתה בחרת בחירתך החופשית לעשות עבירות. אם לא היית חופשי לחטוא, לא היינו מבקשים ממך גם לחזור בתשובה, זה לא אשמתך. נכון? אומר הרב, אחד מהיסודות של התשובה במחשבתו של האדם הוא הכרת האחריות של האדם על מעשיו. שבא מתוך אמונת הבחירה החופשית של האדם. וזהו גם כן תוכן הווידוי המחובר עם מצוות התשובה. הרי אני אומר, אשמתי. לא אשמת. בלי זה לא היה עובד. שמודה האדם שאין שום עניין אחד שיש להאשימו על החטא ותוצאותיו, כי אם אותו בעצמו. ובזה הוא מברר לעצמו את חופש רצונו ועוצם יכולתו על סדרי חייו ומעשיו, ומתוך כך הוא מפנה לפניו את הדרך לשוב אל השם, לחדש את חייו בסדר הטוב, אשר יכיר שהוא מוצלח בעדו, כאשר ישאב ממקור הדעת המתחבר לקדושת אור התורה משיבת נפש. כלומר, אדם יודע שהוא צריך לעשות תשובה, זה טוב לו, הוא מבין שהוא בבחירתו החופשית חטא, בבחירתו החופשית הוא יכול לתקן וכו'. אומר הרב, אבל כל זה שטחי נורא. ואחרי הידיעה הבהירה שהשאלה על דבר שני הפכים בנושא אחד היא רק תכונה יחסית לנו לגבי שכלנו המוגבל. כלומר, זה שאת אומר ששני דברים לא יכולים לסתור אחד את השני ביחד, זה בשביל השכל המוגבל. דיינו, קטגוריות החשיבה של הנברא. ואינה שייכת כלל בחוק בורא כל אדון כל החוקים וסיבת כל הסיבות מקור החוכמה ובונה התבונה ברוך הוא. כלומר, אצל הקדוש ברוך הוא שהוא מקור כל קטגוריות החשיבה, יכולות להיות שתי קטגוריות סותרות. אתם מרגישים את ההשפעה של אמנואל קאנט פה בניסוח. הננו נכונים להבין שיש מקום גם להשקפה של בחירתו של האדם בחופשו, וגם לאי בחירתו ואי חופשו. כלומר, לפי הרב קוק, תשאל אדם, לפי היהדות, יש לאדם בחירה חופשית? התשובה היא, כן. מה השאלה הבאה? השאלה הבאה, האם לפי היהדות אין בחירה חופשית לאדם? התשובה היא, כן. אז אתה יכול להסתדר, עולמו של הקדוש ברוך הוא מספיק רחב כדי להכיל שתי השקפות. והדברים נמשכים מכל הזרמים שבהוויה. עכשיו, זה די דומה עד עכשיו לרבי צדוק בלובלין. עכשיו הרב כאן מוסיף נקודה מעניינת. מתי אתה עובר מהשקפה להשקפה? לפני התשובה ואחרי התשובה. כל זמן שלא שב האדם מחטאו, לא סידר לו את אורחות תשובתו, הרי הוא מונח תחת הסבל של בחירתו והאשמה של כל מעשיו, וכל תוצאותיהם הרעות מוטלות עליו. אתה חטאת, אשמתך. אמנם, אחרי הערת התשובה, מיד נמסרים למפרע כל המגרעות שבחייו, וכל המעשים שלגבי ערכו של האדם אינם טובים ותוצאותיהם אין מראות לו, לרשות הגבוה. וכולם נערכים מחוץ לסוד חופשו ובחירתו, ומצטרפים הם לרשות ההנהגה העליונה, רשות הגבוה, אשר כל מעשינו פעלתה לנו. פה הרב אומר משהו מדהים. הוא אומר, ברגע שאני חוזר בתשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, רגע, רגע, על מה אתה חוזר בתשובה? אז בכלל לא החטאים שלך, זה אני עשיתי. זאת השאלה. פשוט מאוד. אתה יודע, יש מדרש, נקרא מדרש פטירת משה רבנו. ובמדרש הזה כתוב שהקדוש ברוך הוא בא למשה, אומר לו, משה אתה צריך למות. משה אומר, מה פתאום, אני צריך למות? מה עשיתי? ואז הוא אומר לו, חטא במריבה. משה דוחה, ואז הקדוש ברוך הוא מביא לו חטא אחר. משה דוחה. יש כ-15 טענות לקדוש ברוך הוא למה משה צריך למות. בסוף הקדוש ברוך הוא אומר לו טענה אחרונה, כי אחרי שמשה דחה את כולם, אתה הרגת את המצרי בלי לשאול אותי. אמר לו משה, אני הרגתי אחד, ואתה הרגת את כולם. אז מה אתה רוצה? על מצרי אחד אתה עושה לי בעיות? אמר לו הקדוש ברוך הוא, תראה, אני בידי להחיות אותם. אתה, אין בידך להחיות אותם. דהיינו, כשאני הורג זה סתם. הרי סתם, הרגתי אותך, ואני יכול להחיות אותך כל רגע. זה כאילו לא הרגתי אותך. אז פה נשאלת השאלה. אבל כתוב במדרש שמשה קיבל את התשובה והסכים למות. עכשיו פה נשאלת השאלה. אני במקום משה הייתי עונה אחרת. זאת אומרת, בסדר, אז גם את המצרי שאני הרגתי אתה יכול להחיות. מה הבעיה? למה משה לא ענה את זה? כי משה הבין שכל זמן שהוא בוחר בהריגת המצרי, זה מיוחס לו, ואז זה נידון לפי הקריטריונים של ההכרה שלו. עד כאן להיום. זה מדרש פטירת משה, זה נמצא בבית המדרש של ילינק. אני ממהר.